שלום לכל הצופים והצופות. אנו מתקרבים לסיומו של ספר משנה תורה, שאותו מבאר משה בתור שינון, משנה תורה, גם מלשון שינון, פעם שנייה, וגם מלשון ביאור למצוות התורה, ואנו עומדים עתה בפרשת ניצבים. דורשי רשומות דרשו את הפסוק, אתם ניצבים היום, כולכם לפני השם אלוקיכם. היום, מהו היום? מתי עם ישראל ניצב כולו היום? דורשי רשומות אמרו שפרשה זו נקראת לפני ראש השנה, כי בראש השנה כולנו ניצבים לפניו בדין. אבל איך אפשר להיות ניצבים לפני הקדוש ברוך הוא? הרי כתוב מפני שמי ניחת הוא, ואנו עושים קוראים ומשתחווים. איך אפשר להיות ניצבים? איך אפשר להיות ניצבים לפני הקדוש ברוך הוא? פסוק אומר, אתם ניצבים היום כולכם. כוחו של עם ישראל באחדותו. בזמן שאתה מרגיש כולכם, ללא הבדלי מעמדות. כמו שכתוב אומר, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שוטריכם, כל איש ישראל טפכם נשיכם. כשכולנו ביחד, אז אנחנו יכולים להיות ניצבים. ומשל, משלו על זה במדרש, ואמרו, משל לאגודה של קנים, שאגדו אותם ביחד בחבל. אם אדם רוצה, פותח את החבל, לוקח קנה קנה, זורק קנה, משברו כל קנה לחוד. ולזמן שאגודה של קנים, אף אחד לא יכול לשבור ביחד אגודה של קנים. ככה כשעם ישראל הוא ביחד, אתם ניצבים היום כולכם. כשעם ישראל הוא כולכם, יכולים להיות ניצבים. והדבר מלמד גם על ניצבים בדין של ראש השנה, וגם על ניצבים במשך כל השנה, כוחו האחדותי של עם ישראל. וכבר ניבא על כך זקננו ואבינו יעקב, כאשר ביקש לברך את בנה ונסתלקה ממנו שכינה, אמר, היקבצו ושימו בני יעקב. למה אמר היקבצו ושימו? צריך להגיד להם סליחה. רציתי להגיד לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, ונסתלקה ממנו שכינה, התקלקל התדר. מפסיקים את השידור, אין שידור, אין נבואה. אמר להם, יקבצו ושימו, פירוש. הוא לא יכול לגלות להם את הזמן של אחרית הימים. המועד יישאר בלתי ידוע. הדרך תהיה ידועה. יקבצו, קיבוץ, ביחד. מתי שתקבצו ביחד, זהו כוח האחדותי של עם ישראל כולו. ואתה נדבר על פרשה אחת, על מצווה אחת הפרשה, שהיא מלכדת את עם ישראל כולו. ומה אומרת הפרשה? כי המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלט היא ממך, ולא רחוקה היא. והכתוב ממשיך ומדגים, מדוע היא לא נפלט ולא רחוקה? מה בין נפלט לבין רחוקה? נפלט היא פלאית, אולי היא מחוסה, אולי היא אלומה, אבל היא לא כזאת. גם היא לא רחוקה במרחק. וכתוב מדגיש, לא נפלטי ממך, לא בשמיים היא, לאמור, מי יעלה לנו השמיימה ויקחה לנו וישמיינו אותה ונעשנה? או כנגד מה שאמר, לא רחוקה היא, איך רחוק? רחוק רחוק מעבר לים. אומר הכתוב, ולא מעבר לים היא, לאמור, מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחה לנו וישמיינו אותה ונעשנה? אלא, באופן חיובי, אומר הכתוב, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. שלושה חלקים למצווה. בפיך ובלבבך לעשותו. אבל מהי המצווה? עדיין אינני יודע מהי המצווה. אנחנו זקוקים לדברי רש"י במקום, המפרש שהמצווה הזאת היא בעצם מצווה של כל התורה כולה. כאילו אמר כל המצוות. אלא כתוב אומר כל המצווה. היינו תרי"ג מצוות המלוות אותנו, מלוות את עם ישראל כולו ממתן תורה. שגם מתן תורה היה במצב של אחדות שדיברנו עליה. אם דיברנו, אתם ניצבים היום כולכם, מעמד הר סיני, כתוב, ויחן שם ישראל נגד ההר. לא ויחנו, ויחנו במדבר. ויחן שם ישראל נגד ההר. אומר רש"י, היות והתאחדו ביחד, ויחן, שכל חניות שלהם היו בתרעומת, ומחלוקת, זה רוצה רב ראשי כזה, זה רוצה רב ראשי כזה, כל מיני מחלוקות. עכשיו היו כולם ביחד לשון, וייחן, אומר ראשי, כאיש אחד, בלב אחד, הגיעה השעה שאתן להם את תורתי. כן, מטרת התורה ללכד ולאחד את עם ישראל. והתורה אומרת, כי המצווה הזאת, כאילו שאמר, כל המצווה הזאת. ומדוע כתוב מעריך ואומר, שלא נפלאתי ממך, ולא רחוקיי, ולא בשמיימי? השמיים מציינים את הדבר העלום, הדבר הרחוק. אולי התורה נשארה בשמיים, כדרישת המלאכים, שלפני נתן תורה, ביקשו מהקדוש ברוך הוא לפי דברי המדרש, אמרו, אשר תנה הודך על השמיים, ואמרו, התורה, שהיא תף קוף עין ד' דורות לפני בריאת העולם, כל הסודות שיש בתורה לא מתאימו לבני אדם, בשר ודם. עד שאמרו למשה, על משה, מה לילוד אישה בינינו? התורה לא מתאימה לו, התורה מתאים שתישאר בשמיים. זו הייתה דרישת המלאכים. אומר הכתוב, כבר בא משה והוריד אותה מהשמיים. לא בשמיים היא למור, מי יעלנו השמיים אביק אחריה לנו? כי כבר משה עלה לשמיים והוריד אותה והגיעה התורה לעם ישראל. אבל אולי התורה רחוקה. מה לי ולתורה? איך אני יכול להתקרב לתורה? אני קשה להתקרב אליה. אני מרגיש כמו שהיא מעבר לים. אומר הכתוב, לא מעבר לים היא לימור, מי יעבור לנו לעבר הים ויקחה לנו. התורה קרובה אליך מאוד. אמנם יש עמקות גדולה בתורה. עומק ידיעת התורה הוא עמוק מאוד. אבל באו חכמים כבר ופרשו. אז אל תתרחק מהתורה מצד עומק המושג. וגם לא מחמת קוצר דעת המשיג, אתה יכול להגיע לדברי התורה. היא לא בשמיים, אלא קרוב אליך הדבר מאוד. באיזה מובן התורה קרובה אלינו? מביא מדרש רבה, שלושה משלים ביחס אלינו, כמה התורה קרובה. ראשית כל אומר המדרש, המתחיל, דרגת המתחיל בלימוד תורה, היום אני רוצה להתחיל ללמוד. שתי דרכים לפניו. אומר המדרש, הטיפש נכנס לבית המדרש, ורואה את כולם עוסקים בתורה. אומר להם, איך אדם למד תורה בהתחלה? איך בבת אחת מבינים את כל הסוגיה, הוויות, דבייה ורבה, ורשי ותוספות, והרמב״ם והריף, ושולחן ערוך, והמגן אברהם, ופסק הלכה, ופניני הלכה של הרב מלמד, איך אפשר להבין את עומק התורה? כך אומר הטיפש, אומר, אני רחוק מהתורה, איך אני יכול להתחיל בגיל 40 ללמוד? אומרים לו, תחילה אדם קורא במגילה, תתחיל ללמוד מה שכתוב במגילה א' ב', התחלת לימוד, אחר כך תקרא חומש, תקרא בספר, אחר כך תקרא בנביאים, כך בכתובים, גמרת את המקרא, גמרת את המקרא, תתחיל משניות, גמרת משניות, תתחיל תלמוד, גמרת תלמוד, תתחיל אגדות, גמרת אגדות, תתחיל דברי אמונה, כלומר, הדרגה בתורה. אל תצפה לכניסה מהירה לעולם הלימוד. אולי אני אקפוץ כיתה, היום אני אהיה בשיעור הזה, מחר אני אעבור לשיעור הזה, מחרתיים כבר אני אהיה רב גדול, אני כבר אלבש בגדים של בחור ישיבה, כבר אני אהיה חכם בתורה, נעשה קיצורי דרך. אין קיצורי דרך בלימוד תורה, אלא יש הדרגתיות. ומי שמפנים את עקרון ההדרגתיות, יגיע רחוק, כי הוא הולך לפי סדר נתינת התורה, כמו שאומר הרמב״ם, שמשה למד תורה, אחר כך לימד את בניו, אחר כך לימד את זקני ישראל, אחר כך לימד את עם ישראל, כל דבר הרבה פעמים לאט לאט בהדרגה. אז אם תלמד תורה כך, אתה תוכל להגיע. משל למה הדבר דומה? עשו פעם בחינה לשני חכמים. אמרו להם, אנחנו נכניס אתכם לחדר, ואתם תראו שם שני מוצגים, ואתם תבחרו מה המוצג המתאים לכם. נכנסו שני החכמים לחדר, הראו להם, כיכר אחד תלוי בראש הקורה, כיכר תלוי באוויר. ועוד הראו להם, כיכר שנייה מונח למטה בעומק. אותו העומק למטה, אותו הגובה למעלה. אמרו, מה יותר קל, להוריד את הכיכר מהגובה, או להוריד אותו מהעומק? אמר חכם אחד, אני אקפוץ למטה ואני אביא. אמר החכם השני, מי שתלה את הכיכר בשמי קורה למעלה, הגיע כבר למעלה. סימן שהדבר אפשרי להגיע למעלה. אני אקח סולם, אני אעלה במדרגות, אני אגיע לכיכר בראש הקורה. כלומר, הדרגתיות אפשרית, שאל את מי שכבר למד, מי שכבר הגיע לראש הקורה. אבל למטה, כוח המשיכה משך את הכיכר למטה, והגיע לשם, ואי אפשר כבר להביא אותו, מי שיבוא לשם ייפול וישאר. מרי חכם לומד מקודמו את עקרון הדרגתיות, שבתורה אפשר להגיע לאט לאט, אין לך לנסוע לשמיים, אין צורך לנסוע מעבר לים, אלא פשוט בהדרגה אתה תוכל ללמוד כל התורה, כל יום פרק אחד, עד שמסיים כל התורה כולה, ועל זה נאמר, לא נפלית היא ממך. זוהי הדרגה הראשונה, או הדרגה הראשונה. הדרגה השנייה, אומר הכתוב, בפיך ובלבבך לעשותו. כמובן, שלעשותו זה חלק העשייה של המצוות. בפיך ובלבבך זה דרך הלימוד. מספר המדרש רבה במקום, מעשה בתלמיד אחד של רבי אליעזר בן יעקב, שממהר כל תלמודו, אחר כך חלה, שכח כל תלמודו. מי גרם לו שלא היה אומר בפיו? התורה אומרת בפיך ובלבבך לעשותו. ושלמה המלך כבר שנה על זה את הפסוק, חיים הם למוצאיהם. דרשו חז"ל, אל תקרא למוצאיהן, אלא למוציאיהם בפה. כלומר, דברי תורה נקנים לא רק בראיית העין, כמו שקוראים עיתון, בראיית העין, מחשבת הלב. ברור שצריכים מחשבת הלב, אלא גם בהסברה. למי תסביר? לחברותה. תיקח חברותה, תדבע איתו, תסביר לו, ייכנסו הדברים בלבבך. כמו שאומר בעל ספר החינוך, אחרי הפעולות נמשכים הלבבות, שכתוצאה מהפעולות של אדם בשפתיו, נחרטים הדברים ונחקקים בליבו. לכן אומר הכתוב בפיך ובלבבך לעשותו. ולמה הקדים הכתוב בפיך? לא אומר לך שחשיבות הדיבור היא מחשיבות עליונה. זו מעלתו של האדם, כמו שכתוב בתורה. והיא האדם לנפש חיה. במה האדם נהיה נפש חיה, אומר תרגום מונקלוס, לרוח ממללה. גדולתו וגבורתו של האדם לעומת בעלי החיים היא כוח הדיבור. ולכן נאמר באמת, נפש חיה רוח ממללה, והמצווה לעסוק בדברי תורה היא לידי דיבור. שמה תאמר כבוד הרב? הלא כתוב בפסוק והגית בו יומם ולילה, נכון, גם והגית, אבל גם להוציא מפיך חיים הם למוציאיהם בפה. לכן התורה אומרת בפיך ובלבבך לעשותו. כלומר, שיהיה צורך מחשבת הלב, להעמיק בלב בצורה של הגייה, אבל גם להוציא בפיו. בדבר שלישי נלמד מהעניין הזה של בפיך ובלבבך לעשותו. כמה לעשותו? ידוע כלל המתחיל במצווה אומרים לא גמור, אבל קורה שאחד מתחיל במצווה ולא גומר אותה, ומישהו אחר גומר אותה. אומר אני משאיר קצת למישהו אחר, הוא יגמור את המצווה. אומר המדרש, פיך ובלבבך לעשותו, לעשותו את כל המצווה בשלמות. אין המצווה נקראת אלא על שם גומרה. שנאמר, מביאים פסוק מאוד מאוד קשה ואפילו צובט את הלב. פסוק ביהושע כ"ד אומר, ואת עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים, קברו בשכם. מעניין, למה דווקא בשכם? כי יעקב אבינו אמר ליוסף, הלא אחיך רואים בשכם. לך ושלחך עליהם, שמה מכרו את יוסף. הדרך של יוסף מתחילה בשכם. שכם, מצרים, מדבר סיני, ארץ ישראל, הוא חוזר, מחזירים אותו לארץ ישראל, קוברים אותו בשכם. משל אומר המדרש לגנבים, שגנבו חבית של יין. חבית של יין, ריחה נודף למרחוק, יוסף הצדיק, מעשיו הטובים, נוטפים למרחוק, הוא משול לחבית של יין. והגנבים, לא צריך לפרש מי הנמשל. הגנבים גנבו חבית של יין. פגש אותם בעל הבית, אומר, מה אתם עושים בבית שלי? אתם גונבים יין, שותים יין בבית שלי? היה בעל הבית לארג', אומר, יערב לכם, תשתו את היין. אבל תדאגו להחזיר את החבית למקום. כך כשמכרו השבטים את יוסף, משכם מכרו אותו, כמו שכתוב בפסוק, ויאמר ישראל יוסף, הלא אחיך רואים בשכם, לך ושלחך עליהם. ויוסף אומר, הנני. למרות שאולי אני במקום יוסף הצדיק, הייתי אומר, אבא, זה לא בשבילי, הוא יודע כמה אחים אוהבים אותו, כמה מתנכלים אותו לעמיתו, יגיד, אבא, המשימה הזאת קשה לי, לא בשבילי. ויתרה מזו, כשהוא מגיע לשם, הרי הוא לא מוצא את אחיו בכלל, אבל הפקודה של אביו חזקה עליו, וכשהוא פוגש איש, ונטועה בשדה, איש שואל אותו, מה תבקש? הוא אומר, אתה חי אנוכי מבקש, אני מבקש את האחווה. הוא אומר, שמעתי אומרים, הלכו מזה, נלחד אותיינה. יוסף חזקה עליו מצוות אביו. יוסף הוא סמל לדבקות במטרה. אם אנו מחפשים סמל לדבקות במטרה, אפילו בתנאי ספקות, זה יוסף הצדיק שקיים מצוות אביו בכל אופן. ובסוף נמכר משכם. אז הפסוק אומר, עצמות יוסף אשר העלו בני ישראל ממצרים, קברו בשכם. פסוק מזעזע. למה? וכי בני ישראל העלו אותו ממצרים? בני ישראל היו עסוקים בביזת הים. הלכו כל אחד אחרי שללו, אחרי הכסף, אחרי הזהב. מי הביא את עצמות יוסף? משה רבינו, שנאמר, ויקח משה את עצמות יוסף עמו. אז משה מסר את נפשו על עצמות יוסף. אז לכן נאמר, עצמות יוסף שעלו בני ישראל בארץ מצרים? כן. משה התחיל, ובני ישראל גמרו את המצווה. גמרו את המצווה, יפה מאוד, אבל מי התחיל? המתחיל, הוא יש לו זכות ראשונים, יתרה מזו. משה לא רצה לגמור את המצווה, הוא התחנן תחינות כמניין והתחנן, אל השם בית האין למור להיכנס לארץ ישראל. משה רצה, והוא היה אנוס. אז אם הוא היה אנוס, המצווה לא נזקפת למשה, המצווה לא תזקף לזכותו של קבורת יוסף? לא. כי הוא לא נכנס. אבל הרי שאלנו רואו, היה אנוס, והתורה אומרת, אונס רחמן הפטרי, תשובה. אונס רחמן הפטרי אמור, אם אדם עשה עבירה, ונאנס, ועשה את העבירה באונס. אומרים, אונס לא מגיע לו עונש. הוא עשה באונס. אבל אדם שבגלל אונס, לא עשה מה שצריך. היה לו אונס, ולא הניח תפילין. היה לו אונס, ולא עשה מצווה. אמנם כתוב בקורא נאנס ממצווה ורצה לעשות, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. אז מה זה כאילו? הילדים שלי אומרים כאילו, אבא כאילו על דברים אמיתיים, כאילו היום, יום רביעי, ככה, כאילו על דברים אמיתיים. לא, כאילו, מעלה עליו הכתוב כאילו עשה. יש בירושלמי, נאמר, אונס כמאן דעביד לא אמרינן. אפילו שמשה היה אנוס, אבל זה לא כאילו הוא עשה. בפועל מי גמר את המצווה? בני ישראל. אז הכתוב אומר, עצמות יוסף, אשר העלו בני ישראל ממצרים, קברו בשכם. מצווה מתייחסת לבני ישראל. רואים אנחנו, כמה שמשה השתדל במצווה, המצווה לא נקראת על שמו. מכאן, שאדם שהתחיל במצווה, יסיים את המצווה. המתחיל במצווה, אומרים לו גמור. אז לכן נאמר בפיך ובלבבך, לעשותו, תעשה. ורואים את זה גם ממלך המשיח. איך בא מלך המשיח? מבועז. ואצל בועז מה כתוב? לא ישקוט האיש, כי אם קילה הדבר, היום. ולמה דווקא היום? הלא הסיסמה הצבריתי, רבי יהודי, אל תדחה למחר, מה שאתה יכול לדחות, למחרתיים. ככה הסיסמה הצברית. אתה יכול לדחות למחרתיים, אל תדחה למחר, תדחה למחרתיים. ולמה בועז כתוב ההפך? קילה הדבר היום. אתם יודעים, חזל אומרים, בו בלילה מת. אחרי שהוא התחתן עם רות המואביה, שכבר הייתה רות היהודיה, כבר התחתנו, אחר כך בסוף נולד מזה עובד, אבי ישי, אבי דוד, מזה יצא דוד מלך ישראל, בועז מת באותו לילה, אומרים חז"ל. אז למה יש לנו מלך המשיח? בזכות, כי אם קילה הדבר היום, לעשות את המצווה בשלמות כאן ועכשיו. ולכן הוא כינס את הגואל, ואמר לו, אם תגאל גאל, ואם לא, אני אגאל, ובסוף גאל את רות. אז זה מה שהמדרש רבה אומר. כל מי שמתחיל במצווה ואינו גומרה, ובא אחר וגומרה, נקראת על שמו. מכאן שצריך להיזהר במצוות, גם להתחיל וגם לגמור. אם כן, יש לנו שלושה חלקים במצוות התורה. אם כן, פירשנו על פי פירוש רש"י. כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, התורה לא מפרשת מהי המצווה, מפרש רש"י, זה הולך על מצוות התורה. לא רק מצוות תלמוד תורה, שדיברנו עליה, עליה בפיך ובלבבך, אלא גם קיום התורה, ועל זה נאמר לעשותו. ופה באנו לשאלה, מה עדיף בפיך ובלבבך, או לעשותו? מה יותר חזק? בפיך ובלבבך היינו לימוד תורה, או לעשותו? איזה כתר יותר גדול? כתר עשיית המצוות, או כתר לימוד תורה? מה יותר חשוב? יש לאדם זמן. יכול ללכת או לחתונה עם אשתו ביחד, או יכול ללמוד בבית, ללכת לשיעור דף יומי. מה עדיף? ילך לחתונה עם אשתו, וישמח חתן וחלה, או שילמד בבית. תלמוד גדול או מעשה גדול. שאלה זו נידונה כבר בית המדרש במסכת קידושין, בעליית בית ניצה בלוד, כמו שכתוב בגמרא. מה יותר חזק? תלמוד גדול או מעשה גדול? ועניין פסוקנו, בפיך ובלבבך מחד גיסא, או לעשותו מאידך גיסא. וכבר היה רבי טרפון וזקנים, מסובין בעליית בית ניצה בלוד. נשאלה שאלה זו בפניהם, תלמוד גדול או מעשה גדול? נענה רבי טרפון ואמר, מעשה גדול. נענה רבי עקיבא ואמר, תלמוד גדול. נענו כולם ואמרו, תלמוד גדול, שהתלמוד מביא לידי מעשה, פירוש רש"י, ונמצאו שניהם בידו. אין בור ירחת ולא אמר ארץ חסיד. כדי לקיים את המצוות, צריך ללמוד תלמוד, תלמוד גדול. לכן כותב הרמב"ם בהלכות תלמוד תורה פרק ג', היה לפניו תלמוד תורה, והיה לפניו מעשה של מצווה. מה עדיף? עדיף שיעשה את המצווה. מסביר רבינו הגאון מווילנה, שהמשנה במסכת פאה, האומרת, אילו דברים שאין להם שיעור, בסוף המשנה נאמר, התלמוד תורה כנגד כולם. למה הוא כנגד כולם? אומר הגאון מווילנה, א', חשיבות של תלמוד תורה שקול כנגד כולם, וב', שכל מצווה ומצווה היא חשובה, וכל תלמוד תורה, כל מילה ומילה שאדם מוציא מפיו, היא קובעת מצווה לעצמה, שכל מילה בתלמוד תורה היא מצווה בפני עצמה. ורבינו החפץ חיים בדק על השעון, והסתכל ואמר, או, אני רואה שבשעה, בדקה אחת, אדם יכול להוציא מפיו 200 מילים. ככה לדבר במהירות, אדם יכול, בשעה, בדקה אדם יכול לדבר 200 מילים. בשעה, תכפילו ב-60, כפול 200. אז ודאי שגם מספר המצוות שאדם יכול לקיים בדקה הוא מאוד מאוד גדול. ואין צריך לומר שכל מצווה ומצווה, כל מילה ומילה של תלמוד תורה, היא כנגד כולם. ולכן באמת, אומר, דגיש, כתוב פותח, בפיך ובלבבך לעשותו. בסגנון הגמרא, גדול תלמוד המביא לידי מעשה. כלומר, שהכוח של התלמוד, הכוח של הלימוד, הוא גדול והוא קודם לעשיית המעשה, כאשר יש שם מי שיעשה את המעשה. אבל אם אין שם מי שיעשה את המעשה, אז עשיית המעשה היא קודמת, כי זה רצון הקדוש ברוך הוא, לקיים את המצווה של המעשה. עד כאן פירשנו את הפסוקים שלפנינו, על פי פירוש רש"י, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, שזה מוסב על מצוות לימוד התורה. וכעת נלך בדרך שנייה, היא דרכו של הרמב"ן, המפרש את הפסוקים כי המצווה הזאת שהם עולים, מוסבים הדברים על מצוות התשובה. והיא דרך שנייה. מצוות התשובה הלא היא כתובה בפרק הזה קודם, והיה כי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה אשר נתתי לפניך, והשבותי לבביך בכל הגויים אשר ידיחך השם אלוקיך שמה. ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך בכל בבך ובכל נפשך. והפסוקים מדברים על תשובת האומה הפיזית. ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך. ושב, וקיבצך מכל העמים אשר רפיצך השם אלוקיך שמה. כולם שואלים למה כתוב ושב ושב שתי פעמים? ושב הראשון מדבר על היהודים שרצו לעלות לארץ ישראל ביוזמתם. ושב השם לוקח את שירותך וריחמך. כולנו עדים איך שמזמן עלייה תלמידי הגרא, אחר כך הבילויים, אחר כך העולים לארץ ישראל, היו יהודים שחשקה נפשם לעלות לארץ ישראל. על זה נאמר, ושב השם לוקח את שירותך וריחמך. שלב א'. שלב ב', מי שרוצה ומי שלא רוצה, ושווה קיבצך מכל העמים אשר הפיצך שלוקחה שמה. אפילו מנחה מקצה השמיים, מארצות רוסיה, ובלקן, ויוון, וצפון אפריקה, והונגריה, באו יהודים לארץ ישראל. זה תשובת האומה הפיזית. מסביר הרב קוק שתשובת האומה הפיזית חייבת להיות מלווה בתשובת האומה הרוחנית. שעל זה נאמר, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. ולכן הפסוק, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, מדבר על מצוות התשובה, ולא על מצוות תלמוד התורה כדברי רש"י אומר הרמב"ן. ולמה? כי כשהכתוב רוצה להתייחס לכל התורה, אומר, כל המצווה אשר אנוכי מצווך היום. אבל הכתוב הזה רוצה להתייחס למצווה הזאת שאמרתי לך למעלה, והיא מצוות ושבת עד השם אלוקיך. וכמו שאומר הרמב"ן, המצווה הזאת על התשובה הנזכרת, והשבותה אל לבביך את הכוח של מצוות התשובה. ולכן טבעי הדבר שפרשת ניצבים היא נקראת לקראת ראש השנה, שבה יש מצווה מיוחדת של מצוות התשובה. אבל נאמר במצוות התשובה, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. נסביר שוב את שלושה הפסוקים, המילים האלה, בפיך ובלבבך לעשותו ביחס למצוות התשובה. מהם החלקים של התשובה? כותב הרמב״ם בהלכות תשובה. ומהי התשובה? שיעזוב החותך את אור ויסירו ממחשבתו ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד. שנאמר, יעזוב רשע דרכו וישאמן מחשבותיו. ואחר כך צריך להתוודות בשפתיו ולומר עניינות אלו שגמר בליבו. לכן הכתוב אומר את המילים בפיך ובלבבך לעשותו. התשובה מתחילה מן הלב, מן החרטה על שעבר, ובצידה גם קבלה לעתיד, וקבלה היא בלב, כל זה בלבבך. אחר כך גם בפיך צריך להתוודות ולומר עניינים אלו שגמר בליבו, הרי בפיך, ולעשותו הדרך פתוחה לפניך לקיים את מצוות התשובה ולהתחיל חיים חדשים. והדרך לתשובה היא אפשרית, כי הקדוש ברוך הוא בעצמו כותב לפני כן בפסוקים הקודמים, ומל השם לוקח את לבבך ולבב זרעך. מילת הלב, יש מילה של הבשר ויש מילת הלב. מילת הלב היא הסיוע המושט לנו בבואנו לקיים מצוות התשובה. לפי זה יוצא לסיכום העניין שישנם שני פירושים לפרשייה הקטנה שלנו, כי המצווה הזאת המלווה את עם ישראל אורך כל הדורות. פירוש רש"י המדבר על קיום כל המצוות, ועל זה נאמר בפיך ובלבבך לעשותו. יש מצוות שתלויות במחשבה, יש מצוות שתלויות בדיבור, כמו תלמוד תורה, יש מצוות שתלויות בעשייה, זה לפירוש רש"י. לפי הרמב"ן, הדברים מוסבים על מצוות התשובה. זה שהכתוב משתמע לכתחילה לשתי פנים לתורה. שבת שלום.